שאמרנו זה ממש כתוב בפנים, ומה אנחנו קצת... אנחנו בדרכנו... יש באמת היסודות, יסודות הדברים זה פסקה נ"ו כאן ברסיסי לילה, על, שעוסק באמת באריכות בחנוכה. עכשיו באמת ידוע שההבחנה בין בית ראשון לבית שני זה שבית ראשון אנחנו עוד בתקופת ההופעה של הנבואה, תורה שבכתב. נכון, תורה שבכתב זה כולל באמת הרי את כל המשך, גם הנביאים והכתובים, שהם כולם ניתנו להיכתב. נזכיר את המאמר שחנוכה מהחגים שלא ניתנו להיכתב, שאין להם בעצם מקור בכתובים. כל החגים שלנו, ראש השנה, כיפור, שלושת הרגלים, הם ודאי בתורה שבכתב ממש. פורים בכתובים במגילת אסתר, ו... בעצם חנוכה החג היחידי שהוא לא, הוא לא בתנ"ך, כן, הוא לא בכתובים. מה?
זה לא טכני שלא היה
נביאים? לא, זה לא טכני שלא היה נביאים, כן. באמת זה שינוי עקרוני. כאילו, זו הסיבה העובדתית, כן, אבל זה משהו משמעותי. כאילו, עולם של תורה שבכתב, עולם של נבואה, עולם של... שיש מקרא, לעומת העולם שאחריו, שהוא תורה שבעל פה, שמתגלה יותר. זאת אומרת, יש לו לשון כזאת, שזה גם היה קודם. אבל לא השקיעו בזה בכלל. שהיו חכמים גם כן, אבל היה שפע ונבואה כזאת, שלא היה נחשב השגה דרך חוכמה מעצמו לכלום. כלומר, בזמן בית ראשון, באמת יש פה ככה, ביאורים קצת על איך הדברים היו, בזמן בית ראשון, הם גם היו יכולים לשאול שאלות ולעשות דיונים הלכתיים כמו שהם רוצים בגמרא. אבל זה כאילו היה בטל, באמת שרגע בתיארה, לא היה, הם לא ראו עניין לעסוק בזה מזמן בית ראשון. זה בכלל שאלה גדולה, הרי שאלה על כללות האנושות. אני אזכיר לפני כן, נגיד הקדמה, גם אומר את ההקבלה הזאת, שבזמן שהיה אצלנו נבואה, אז בעולם הכללי היה עבודה זרה, חרטומים, חשפים. כשהסתלקה והתחילה התורה שבעל פה, התחיל גם אצלם חוכמה טבענית שהיא חוכמה אנושית. כלומר, באותו זמן שאצלם בעולם מסתלקת עבודה זרה ומתחילה יותר חוכמה, פילוסופיה, אצלנו נגמרת כאילו הנבואה ומתחילה התורה שבעל פה. זה קורה בכל ה... ביחד. קצת משמע שזה מתחיל כאילו מאיתנו. התפילה המפורסמת של השלישית נסת הגדולה, שהתפעלו שלא יהיה יצרד עבודה זרה, לכאורה קשורה לזה שבדורות ההם, התפילה פעלה שבאמת עולם הדמיון, עולם התשוקה הזאת שהביאה לעבודה זרה, באמת נחלש, ויותר אדם נטה לשכל עם אלה, וכשהשכל יותר תופס מקום, עבודה זרה היא נראית באמת מגוחכת. אז אומר, מה שנחזור למשפט שאמרתי מקודם, שאפשר גם לשאול אצל אומות העולם, למה מה שקרה נגיד במאות השנים האחרונות לא קרה קודם. מבחינה נגיד ההתפתחות של המדע. פתאום התחילו לחקור ולגלות, לעשות כל מיני ניסויים ולהמציא כל מיני נוסחאות. הרי אנשים גם בעבר היו חכמים. היו חכמים גדולים. וגם אין סיבה לחשוב שהיו פחות, היו... נגיד אפילו אם לא נדבר עליהם בענווה ובדרך אחרת, נגיד שהם היו מן הסתם לא פחות חכמים מהדורות האלה. אז איך זה שהם לא עסקו בזה? היו דורות ארוכים שלא עסקו בזה. נגיד באמת עד שהופיעו היוונים אז לא עסקו בזה אפילו בצורה שהיוונים עסקו, ואחרי באמת היוונים כאילו באמת קצת הלכו לכיוון הזה ו... למה שזה נעצר, ואחרי זה חזר. אז מסתבר שהסיבה היא לא רק טכנית, כן? או לא בגלל שזה חוסר כישרון או חוסר כלים. כי עד רבה, למה שלא ימציאו את הכלים? אלא זה כנראה זה קשור לתודעה האנושית, שלא ראו בזה, לא היה עניין לבדוק את זה, לא היה עניין לחשוב בצורה כזאת. משהו קצת אומר אצלנו, שאף אחד לא חשב שיש טעם לעשות עיונים כמו שאנחנו מכירים, כשיש כאילו הופעה של נבואה. אני אומר לזה, שבאמת שני עולמות. עולם אחד שאנחנו מכירים אותו מהתורה שבכתב, ועולם שני, ששם יותר מתגלה ויותר מופיעה, יותר בולטת התורה שבעל פה. פה באמת רב צדוק מוסיף, שהתורה שבכתב היא לקחת רעיון מאוד גדול, דבר השם, לקחת כאילו משהו מאוד מאוד, משורש מאוד גבוה, ולשים אותו בתוך העולם. זה מה שהיה אפשרות של תורה שבכתב. כלומר, שדבר שמימי עליון יתגלה בממשות גשמית, בכתיבה. ואולי אדרבה, אפילו אי אפשר היה שלא יהיה בכתיבה, כי בצורה יותר ישירה, זה בלתי אפשרי שנוכל לקלוט את זה. הרי ההבדל בין דברים שבעל פה לבכתב, אנחנו מבינים את זה נגיד בין בני אדם, שאם אדם מדבר בעל פה אחד עם חבר, אז הדיבור והמדבר הם הרבה יותר קשורים, יש הרבה יותר רצף ושייכות ויחס בין הדיבור לבין מי שמדבר את הדיבור. אם אדם כותב לשני איזה מכתב או משהו כזה, אז זה כבר יותר רחוק. עכשיו, כשמדובר על דבר השם, אז בשביל, חוץ מן הנביאים, אבל כן, בשביל עם ישראל, בשביל השומעים, בשביל המון ישראל, כאילו היכולת לקבל אותו זה דווקא על ידי זה שהוא יורד לכתב. שהוא כאילו לא מופיע בצורה כל כך ישירה כדיבור חי, אלא נכתב בתורה. כי דיבור חי, איך אמרו, שלא ידבר עמנו אלוקים, פן אמות. אנחנו לא יכולים לפגוש את הקדוש, את אותם מילים לכאורה. אבל מה שכתוב בתורה, זה ככתבו וכלשונו, זה מה שמשה שמע, או הנביאים שמעו. ועם ישראל אמר, אני לא יכול לקבל את זה. לא יכול לשמוע את זה. אבל דרך הכתיבה, אנחנו פוגשים את אותו דבר, וכן יכולים. אפשר להגיד שזה פלא, שאנחנו קוראים תורה שבכתב, ונשארים בחיים. זה גם פלא, חסד כזה. אבל זה דווקא בגלל הכתב. כי הכתב הוא באמת הלבשה שהיא הסתרה. אתם יודעים, ידוע בחב"ד, זה באמת שני צדדים. זה גם באמת מסתיר באופן שנוכל לקבל. מצד שני, זה מראה על גדולת העניין, שהוא כל כך גבוה שיכול להגיע עד להתלבשות ממשית כזאת, ממש באותיות, בצורת אותיות. וזה העולם של תורה שבכתב. ורב צדוק מקשר את זה, שכתוב שאסתר היא סוף כל הניסים. מה השחר סוף הלילה? אף אסתר סוף כל הניסים. אז הוא אומר, יש קשר בין זה שהדברים נכתבו לבין המושג של הניסים. כי הניסים, בתקופת משה רבינו והנביאים שאחריו, מיהו ניסים שרואים אותם בחוש, ממש בעולם הזה. זה היו הניסים. כשבאמת מסתיים מתקופת הנבואה ומתחילה תורה שבעל פה, אז גם הניסים כבר נהיים פחות גלויים. כן, הנס של פורים, הנס האחרון, הוא הנס הכי נסתר. כן, הוא מצד אחד, היחסים בין אסתר, אחשוורוש, המן, הם שהובילו להצלה. מצד שני, באמת כל התזמון וכל הצירוף מקרים שהיה שם, מראה את השגחת השם. וכאילו ככל שהדברים היו יותר בכתובים, אז גם הניסים היו יותר גלויים. ככל שהנבואה כבר פחות, יודעים שגם בזה הרי יש מדרגות בין תורה שבכתב, נביאים, כתובים, אפילו עד כמה המילים עצמם הם כאילו ממש דבר השם, שכאשר אצל הנביאים זה כבר כן עובד דרך האישיות של אותו נביא, לכן יש את הסגנון המיוחד של כל נביא. בכתובים זה כבר ממש נחשב רוח הקודש, שעוד יותר מבטא את הסגנון של אותו אדם שמדבר. ואז ככל שמתרחקים מההופעה המקורית, גם הניסים פחות מפורשים, פחות גלויים. וזה הקשר באמת שהוא עושה, כן, בין הכתיבה של הדברים לבין הנס הגלוי. הוא אומר, מגילת אסתר, פה מוסיף עוד נקודה אחת, הוא עושה חיבור בין שלושתם, אחר כך אולי קצת נרחיב. איך חוגגים את החג? שהימים טובים דאורייתא, אנחנו חוגגים אותם ממש. יש קודם כל עניין של משתה, של סעודה, יש מצווה של סעודה גם ביום טוב, שמחת יום טוב. ויש ביטול מלאכה, שביתה ממלאכה. ולעומת זאת ידוע של חנוכה, בכלל ספק אם צריך לעשות סעודה, יש דיון על זה בפוסקים. אם יש בכלל עניין בסעודה. נכון, רגילים, נכון, מפורסם התירוץ הזה שתלוי למה היה הנס. שפורים, כיוון שהנס היה גופני, אז יש סעודות. נכון? חנוכה שהנס היה רוחני, אז אין סעודות. הוא מביא, זה פחות מפורסם, הוא מביא שרשל וטז, ויש אומרים שברימה, שהסעודות בעצמה הם מצווה. נקבעו לשמחה גם כן. וכדבריהם הוא כן, גם כן, מפיית לחנוכה. באחד היוצרות, או... יש פיות מפורסם לפסח, שנכתב בחרוזים עם כל ההלכות של פסח. ויש, מעין הפיות הזה עשה הרב קוק לחנוכה. וכנראה שלא מתכוון לפיות הזה, אבל איזשהו אחד מהפיותים של הקדמונים לחנוכה, מופיע שיש גם עניין של סעודה, והוא אומר, ובתשובות מארי ברונה לגלג עליו בזה, אבל הוא אומר שזה לא, דווקא יש לזה מקום, נכון? שלא מוזכר בגמרא? לא, אך תכף נראה איך הוא אומר שיש לזה מקום. בקיצור, אז ביום טוב דאורייתא, כיוון שהנס היה בגוף ממש, וזה גם מתבטא שזה חג שניתן להיכתב, אז גם המצווה של היום טוב היא בסעודה, וגם בעשיית מלאכה. מרפורים זה כבר באמצע. גם הכתיבה, כתוב שהיה דיון, אם אפשר לכתוב או לא. כבר גבולי. וגם הנס הוא גבולי, אם זה נס גלוי או נס נסתר. וגם השמחה, אז מצד אחד ביום טוב יש סעודה, בפורים יש סעודה, אבל יום טוב לא קיבלו עליהם. אין איסור מלאכה. אז זה כאילו באמת בתווך. זה פורים. שוב באמת נקודת המעבר. הוא אומר, זה עוד לא ממש התורה שבעל פה, שזה חנוכה, זה המעבר. זה התעוררות העניין של תורה שבעל פה.
גם במלאכה רואים ממש, יש מקומות שנהגו, כמו שעולם.
בפורים. אז אתה אומר, אפילו בזה יש איזה עניין. כן. אבל, נכון, למה יש איזה לא נתפס כאיסור, אולי כמנהג, אבל לא. או
שמקום אחד כתוב יום טוב,
יום טובים,
קבעו להם ימים טובים.
ובפעם אחת כתוב שלא קיבלו, שלא כתוב יום טוב.
במשנה לא כתוב, כי זה לא, בסוף לא
קיבלו. כי לא קיבלו. זה משהו מסכים. מה?
חנוכה
הסתיים
היום
המלאכה. בזמן הנרות.
יש כאלה שהעובדים מביא צועג על זה, יש כאלה שנהגו לבטל.
שנהגו?
שנהגו לא עושים מלאכה בחנוכה.
כל אחד?
כל.
נשים.
זה חידוש.
מחצי ישים.
זה הלכה למעשה, זה עושים. הוא מביא את זה שביום הראשון ויום השני לעשות... מי שעושה הכל יכול.
שמה?
ביום הראשון וביום השמיני יש זה
שנייה. להקפיד לא לעשות מלאכה?
כן.
כל היום?
כן.
מה, כמו חול המועד? באיזה אופן? כנראה.
לא יודע, באופן שדיברו
בחצי שעה. כן. כמו המנהג של החצי שעה. מעניין, תראה לנו
איזה. שיצאו נגד, כמו שזה...
שלח לנו את המקור. אז בחנוכה, הנס, הוא כבר נסתר לגמרי. טוב, יש את פח השמן, אבל כנראה שזה גם ברור שעיקר הנס הוא ההצלה במלחמה, שהוא מתגלה הרבה יותר בדרכי הטבע, ולא ניתן להיכתב, וגם אין בו איסור מלאכה, למרות, וגם אין בו אפילו עניין של משתה ושמחה. הוא עושה הקבלה בין שלושת הדברים האלה. עד כמה הדברים נכנסים לתוך העולם הזה?
אתה אומר שזה בדרגה פחות פחותה בהמשך או ש...
לא, זה מה, זה הוא מזכיר בידוע בספר החלות, נמצא את זה, שבספר החלות כתוב שכשהיו צריכים לבנות את בית שני, אז האנשים של אותו דור לא רצו. כמו שאמרו בפרקי החלות, אף על פי שלא שרתה שכינה בבית שני, בכל מקום, עיקר התורה וזיבה והדרה, לא היה אלא בבית שני, שלא רצו לבנות, עד שהבטיחה, מה שמתברך לגלות להם רזי תורה, יויין שם באורך. פרק אבזיין כפחת בהיכלות. אני חושב שזה מופיע היום. איפה מצאתי את זה פעם? לפעמים מצטטים את זה, יש שם איזו פסקה מאוד ככה גם נאה בכן הלשון שלה. שכאילו הם, היה מין הסכם כביכול בין בוני הבית השני לבין הריבונו של עולם, שאמרו, אנחנו לא רוצים לבנות בית בלי שכינה, ואולי גם הבינו שזה לא יישאר לתמיד. אז זה יפתח להם שעיקר זיווה והדרה של תורה יתגלה להם. אז יש לה לתורה שבעל פה את המעלה שלה, חייבים דברי סופרים. הייתי דה חביבה לדרשה, נכון? בתחילת פרק שני. אז הוא מקדים את הדרשה בגלל שהיא חביבה. אז יש יתרון לתורה שבעל פה. אז כאילו כמה זה יותר תורה שבעל פה, זה עולם של פחות ניסים גלויים, עולם שאין בו כתיבה, ועולם שגם כשחוגגים אותו, אז חוגגים אותו ברוח, ולא בסעודה גשמית. מה? כן, הזכרתי את זה ככה, באמת, אני עכשיו שמתי לב שבדבריו, אני כל כך זה היה כאילו פשוט לי, שלא ניסיתי לדקדק בנקודה הזאת, באמת, אם הייתם מביאים ספרים, אז לא, לא שהייתם צריכים להביא, אבל אולי ביחד, אבל הנחה היא כנראה שעיקר הנס הוא בפח השמן, כן, אומר שעיקר ההצלה הייתה, לא הייתה הצלת הגופות. זהו, באמת יש פה עוד שפה נוספת, למה היה הנס? כי באמת כל החגים, או כל ההצלות שהיו בזמן הנביאים, הם היו מפגיעה גשמית. ופה הנס היה ברוחניות. אבל נכון שהוא גם, הנה, בעסקה לפני חנוכה מדגיש את העניין של כמה הנס מתלבש בגופניות העולם הזה. צריך עיון הדבר הזה, אבל זה מתאים להנחה היא שבאמת עיקר הנס זה הניצחון המלחמה. נגיד לכם, נס פך השמן לכאורה הוא סימן ולא סיבה. לכאורה סיבת החג היא זה שניצלנו מהיוונים, ניצלנו מהגזרות. לא זה שקרה כזה נס. אלא הוא... הוא הביט... מה?
גם ההצלה הזאת לא גם ההצלה גופנית.
כן, כן. במובן הזה זה מתאים. ממה ההצלה היא רוחנית ולא גשמית? אבל... גם אופן ההצלה. העיקר היה הנס הניצחון במלחמה. פח השמן... יצאנו פה להגיד את זה, זה כמו הפסקול. זה כאילו הסיפור הפנימי של כל זה. זה שהתגלה שהכל זה כדי שתשרה שכינה בבית שני. ומדיבר אצלנו אחד הנרחמים, נזכרנו בזה שזה הרי היה הנס שתמיד היה בבית שני, שכתוב שנר מערבי היה דולק יותר זמן ממה שעל פי טבע. כתוב שבזמן שמעון הצדיק היה הנס הזה כל הזמן, שהוא מת זה הפסיק. אז כאילו אצל החשמונאים זה חזר. נס פך השמן הוא בעצם חזרה לנס הקבוע שהיה אצל שמעון הצדיק. אז עיקר השכינה של בית שני מתבטאת בנס פך השמן. אבל כאילו, הוא כאילו הביטוי, אפילו הביטוי המלא והשלם של הופעת הנס, ההצלה, החסד, אבל הדרך איך שהייתה הצלה, היא המלחמה. טוב, צריך באמת עוד להתבונן.
שלא
כל כך מזכירים, זה טענת שהרוחניות
עושים איזה,
אני יודע, שבועות
עושים איזה
מישהו, משהו, חנוכה,
לא
מרזקים,
לא
רואים איזה משהו
עם התורה,
אפילו
בפורים רואים מהדור קיבלו החנוכה, אין איזה...
אתה שואל, איך
מיישמים
את זה? איך מבטאים את ה...
זה
שבסעודות
עושים
כל
כך הרבה דברי תורה.
מה?
זה שבסעודות עושים, מסתימה כל הכל, עושים כל כך הרבה דברי תורה.
מה זה כל כך הרבה? שכולם מדברים. כן, טוב, צריך לחשוב באמת איך עושים את זה, אבל הרעיון הוא שירות ותשבחות, שלהדגיש את השירות ותשבחות, לא רק את הנאה מהסעודה. למה לא מזכירים? בטח מזכירים, לא מזכירים. ולא מדברים על זה הרבה.
תפילה מיוחדת שם.
מדברים על זה הרבה, לא? על תורה שבעל פה.
על אלה יש בכל. אלו לא מזכירים... מזכירים באופן מיוחד את התורה בתפילות.
בתפילות?
לא, בכללי, אין את
זה. תמיד אפילו אומרים שנגיד יש שבועות דאורייתא והפורים הוא הזה, כשאני כתוב את הכיבור, הוא אחר כך
כתוב
את התורה של התפילה,
אתה אומר, איך הוא כתוב? לפי מה שהוא אומר כאן זה ההתחלה וזה כאילו האמצע, השיא. פורים זה מעבר. חנוכה זה בית שני, תורה שבעל פה. אם את רוצה להוסיף משהו באמת על ההבחנה בין בכתב לבעל פה. הוא מזכיר פה בסוף שבסוף חתימת התלמוד אז הותר כתיבת תורה שבעל פה. כמו שכתבתי במקום אחרי דמש מהבקר מדוכתי, בחתימת תלמוד אז התחילו לכתוב. ובסוגרן לפני כן הוא כותב שספרי אגדתא נסדרו עוד קודם. זה לא ברור לי מה הוא מתכוון פה על המשניות. יש פה הפניה לעין בספר הקדמת עץ ספר, אין בהקדמת ספר עץ חיים על המשניות. שימצא, נשמח. אבל אפשר קצת להבין במשפט שלו, שמתי נכתבה התורה שבעל פה בסוף זמן התלמוד. זה אגב שמעתי פעם כבר שיש דיוק כזה אצל רבי גאון, שבאמת התורה שבעל פה נכתבה בסוף זמן התלמוד. גם המשנה. היה המשנה, שלא נכתבה בזמן רבי, היא רק נערכה בלשון שלה המדויקת בזמן רבי, אבל נכתבה הרבה יותר מאוחר. עכשיו תחשבו איזה דבר מיוחד זה, אני יודע, בית שמאי או בית הלל, או אפשר לחשוב גם על הזוגות וזה, או שהתורה הרי הולכת ומתפשטת בהמון, והכל הכל בעל פה. עכשיו כל זמן התלמוד, שבסוגיות זה נשמע ככה קצת, נכון? זה לא נראה שם. כשהם דנים על הלשון של המשנה או של זה, הם לא אומרים, אף פעם לא כתוב, בוא נסתכל מה כתוב. כן, גם תשמע, בוא נשמע, אבל גם לא נראה שמישהו הולך ל... איך ההוא שנה, אבל לא נראה שהולכים להסתכל... כן, לא אומרים, בוא נסתכל בספר ונראה. נתי ספר ונחזה, כן? מה? כן, נכון? יש הרבה ראיות, וזה אולי גם מסביר למה גם יש את המחשבה לשנות, כי באמת דברים שבעל פה, יותר קל לחשוב שאולי משהו בעברה היה איזשהו בלבול או שינוי הסדר, אז אפשר, זה יותר גם טבעי, כאילו לא רק להגיד שקיבלו בכל החיסורים מחסר, זה יותר מובן למה כל שכל כך הרבה עוסקים בה, וגם מעיזים לשנות הרבה. בעריכה, שהם קיבלו שזה ה...
זה מה שרבי הכניס.
זה כאילו ספר שנאמר, שנחתם בעל פה. וברייתא זה כל מה שהמשכו להעביר. וכאילו היו שנינו את כל המשניות ורואים שאצל המוראים, נכון, זה מקובל שאין מצב שהמורה לא ידע משנה. לא ידע ברייתא, נו, זה יכול להיות, אבל זה גם לא הכי זה. זה כמו היום פוסק, שלא ידע שולחן ארוך, כן? לעומת שלא ידע איזה שוט. לא ידע שוט, בסדר, לא ידע שוט, אבל לא ידע שולחן ארוך. אז כאילו המשנה זה ידוע לכולם. אז קצת נשמע בלשון, צריך לעיין באמת מה הספר, נראה שהספר ההוא, שהוא שולח אליו, נדבר על זה יותר בפירוש. עכשיו, זה עולם מאוד מיוחד, עולם שהכל בלי ספרים והכל מועבר בעל פה. נכון, יש בזה גם צד של צורך של עמל, של זיכרון, של שינון. אבל יש גם איזשהו רצף בין רב לתלמיד, בין דורות, שהוא מאוד מאוד משמעותי, כן? התפקיד של הרב הרבה הרבה יותר מאשר רק להעמיק, להרחיב, אלא התורה נמצאת אצלו, כולל האימון שהוא מחזיק את ההעתקה המדויקת של השמועה, היא כאילו לא נמצאת בספר, איפה הדברים נמצאים באופן מדויק, נמצאים בליבו של, בליבו ממוחו של הרב, בו מוחו של מעביר השמועה. וקשה לנו לדעתי לתאר משהו כזה. חשבתי ש... אחר כך הוא אומר שקרה משהו שהתורה שבעל פה גם נכתבה. אבל משל שחשבתי שאפשר לדמות לתורה שבעל פה, במקום להתבונן, אם זה משל שמדמה את תקופת הנבואה, או משל שמדמה... כאילו בעצם יש שתי תקופות שאנחנו בכלל לא מכירים אותן, אין לנו כמעט השגה בהן. אחד זה תקופה של נביאים, שיש יחס ישיר לקדוש ברוך הוא, לא מכירים מה זה. ואחד זה עולם של לימוד של תורה שבעל פה, שאומר שהיתרון שלו והחיוניות שלו, זה אומר את הדברים בפירוש, זה שאינו דומה שומע מפי הספר לשומע מפי הרב. שברור שיש הרבה יותר חיוניות, וזה החילוק שידוע שאין דומה שמוע מפי חכם לראייה בספרים. כי דברים היוצאים מלב חכם יש בהם חיות גמור. המתלבש באותם דיבורים דרך התלבשות גמור. מחיות המדבר עצמו.
לעצמה הם היו כותבים.
כן.
עושים
סיכומים. כן. אפילו כשזה שינון, הרי יש משמעות להתאמה, להדגשה. אם פעם אחת חוויתי זה, את ההבדל בין מכתב לבעל פה, התקופה באמת כאן גם קשור לחורף, אבל לא יודע מה הסיבה שהיה לי שרידות גמורה. אז והייתי צריך להעביר שיעור בגמרא, כמו שאני עושה בישיבה ברמת גן. אבל בלי לדבר, אז ניסיתי להשתמש בכתיבה. כלומר, לא, ביקשתי ממישהו שהוא יעביר את השיעור, אבל כשאני רציתי להתערב או להגיד משהו, כמו חצרם כזה, אז כתבתי. כתבתי על הלוח או שזה, וראיתי שזה מאוד קשה. זה הרבה יותר קשה, גם מלבלי הקצב, אבל הרבה יותר קשה שיבינו מה שאתה מתכוון, שאתה יכול להשתמש רק בכתיבה. שתחשבו מה קורה שאנחנו עומדים מול מחברים, שכל המפגש שלנו זה רק בכתיבה. עכשיו נכון שהכתיבה הייתה יותר בנחת וברחבה וזה, אבל זה פתאום נתן לי איזה... איך משפט כתוב, אתה יכול להבין אותו ככה, הרי תתחיל להתווכח, מה אני מתכוון, ואני עומד פה ולא מצליח להגיד, צריך לכתוב עוד משפט, וזה עדיין לא מספיק ברור. כאילו, כמה על משפט, אנחנו רואים את זה, יש גמרא, והראשונים, זה מפרש ככה, זה מפרש ככה, זה מפרש ככה, ואם היה עומד האמור, אז הוא היה מוסיף אולי עוד מילה או שתיים, והוא אומר, כאילו, כמה שהכתיבה היא כאילו שונה, כשהדברים עוברים בעל פה. אז זה באמת עולם אחר. עכשיו, קצת לקרב את זה לשכל שלנו, אמרתי שאנחנו לומדים מרב צדוק. דווקא אצל גדולי החסידות, ובמיוחד במקומות שהיה רצף של כמה דורות של חסידים, אז היה מעין העניין הזה של תורה שבעל פה. כי יש את ה... נגיד אפילו בחב"ד, שרייץ כתב הרבה שמועות שהוא שמע מאביו הרש"ב מזקני החסידים וכו' וכו'. הוא באמת כבר ניסה לכתוב אותם, לא רק את הספרים, וגם את כל מה שסיפרו, כל מה שזה. אבל אתה רואה שכאילו היה כמה דורות של חב"ד, שהרבה הרבה דברים סיפרו אחד לשני בעל פה. לא הכל מופיע בספרים. זה חלק מאוד משמעותי. והרבה, הוא לא רק יושב ליד ספר ומפרש אותו, אלא הוא בעיקר זה שיש לו את כל השמועות הכי מכוונות, הכי מדויקות של הקודמים, והוא בעצמו המשך חי שלהם, כן? בתורה שבעל פה, יש רצף מסוג אחר לגמרי לעומת תורה שבכתב. יש איזו חיוניות. וזה, כלומר, בתורה שבכתב הגדולה היא שהדברים הכל כך גדולים יכולים להתלבש, כדי שאפשר איכשהו לקבל אותם. אבל דווקא הכתיבה גם עושה איזו מחיצה, כמו שאמרנו, שהפער בין דברים כתובים, כשאדם מעביר אותם לעומת האדם עצמו הוא גדול. אז כל כתיבה היא עושה איזו מחיצה בינינו לבין המקור שלהם. כשתורה שבעל פה, יש איזה רצף, יש איזו חיוניות שקשה לנו לתאר. מתי לתקל, אפשר להגיד שזה גם מתקשר לכל ככה המתמודדות עם היוונות, עם מאמרים של אנשי מדע, אנשי אוניברסיטה דתיים, שהם אומרים, הרי יודעים כל מיני אנשים שרוצים, באים להשקפה ליברלית, רוצים לעשות שהתורה תהיה יותר מתאימה להשקפות הליברליות, ההומניסטיות, וזה אומרים, אתה רואה שהילל הזקן תיקן פרוסבול, ותקנו היתר עסקה, והנה יותר המחירה של השביעית, וזה, יש תמיד החכמים, את הסגנון הזה, תמיד החכמים ידעו לעשות את ההתאמות בין התורה לבין הדרישות של הזמן. עכשיו, אז ברור שאתה שומע אותם, אז... אגב, זה לא אנשים... הם לא חילונים. באמת חשוב להם התורה והם רוצים קשר, אבל מצד שני הם לא רוצים כאילו לוותר על, לא יודע מה, על הערכים האחרים. אז יוצא להם, אז הם מבקשים את התאמות האלה. אפילו אותו אחד שאני מדבר, אדם אדם חשוב, שמכיר, נשיא אוניברסיטת בר אילן, היה. אז אתה רואה שהוא, כאילו אם לא יעשו את זה, אז הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא יעשה נגד ההלכה, אלא הוא רוצה שהרבנים יגידו שזאת ההלכה, כל שלא יגידו הוא לא יעשה. זה גם משהו, זה גם סוג של עול מלכות שמיים. אבל מצד שני אתה מבין, יש פה איזה משהו מלאכותי, זה כאילו, יש איזה בעיה, אז בוא נמציא איזה נוסחה הלכתית כדי לפתור אותה. זה באמת, זה הסתכלות חיצונית, כי באמת כשלומדים בית המדרש, זה לא איזה נוסחה הלכתית, אתה לומד את התורה באופן אמיתי. אם באמת באופן אמיתי יש דרך למצוא כולה וכולי, אז היא תבוא, אבל זה לא איזה... ממנגנון כזה אוטומטי שכל פעם שיש בעיה, אז נמצא... הלימוד של בית המדרש הוא לימוד רציני, הוא לימוד חי. וחשבתי באמת שאחד הסיבות שגורמות לאנשים להרגיש את ה... לשאול את השאלות האלה, לתבוע את התביעות האלה, זה כי באמת אנחנו לא חיים בעולם של תורה שבעל פה. כי באמת בעולם של תורה שבעל פה, אז מצד אחד, הייתה המשך חיונית אמיתית שלא מלאכותית בכלל. כאילו אדם שמעבירי התורה הם היו בעצם, הם היו התורה, כאילו הם היו כמעט כמו הנביא שהביא דבר השם, אז גם מעבירי התורה הם היו ספוגים בתורה, המוסמכים להעביר אותה, המוסמכים לדייק אותה, המוסמכים גם להכריע במקומות החדשים. אז הייתה חיוניות טבעית. ממש לא מלאכותית של תורה. ומצד שני, גם האפשרות אולי לחדש חידושים הייתה אולי יותר אפשרית, בגלל שתורה הייתה כאילו נובעת, הייתה כמעיין נובע, לא כמשהו שהוא כבר באמת נחתם בספר, אלא משהו שהוא כאילו... בזמן שהתורה שבעל פה הייתה בחיוניותה, אז עכשיו סיפרם, זה עוד הבדל שאנחנו מתקשים להבין אותו. מי היה המקור הסמכות? כלומר, היום בן אדם אומר משהו, נגיד היום איזה הלכה, אז תגיד, מי אמר שאתה צודק? שולחן ערוך. ומי אמר שזה שולחן ערוך, מה המקור של השולחן ערוך? למה לשולחן ערוך יש תוקף מה שהוא אומר? היה שרבי יוסף קארו אמר, לא, הוא מצא את זה בראשונים. בראשונים מה? כי זה מהגמרא. טוב, והגמרא זה כבר באמת הספר של כל ישראל, סיכום של כל התורה שבעל פה. נכון? וככל שאתה הולך יותר אחורה, זה כבר יותר מוסמך. אם זה לא מפורש בגמרא, אז אם יחפש בגאונים, אם לא אז בראשונים, אם לא אז באחרונים הקדמונים יותר. ככל שהולכים יותר אחורה, זה יותר זה. כשעוד לא הייתה תורה ש... עוד לא כתבו את התורה שבעל פה, לכאורה זה לא היה ככה. אם היו שואלים את... הלל הזקן, מי אמר שאתה, מה שאתה אומר זה נכון? אז זה נכון שחלק מהדברים אולי, אוקיי, כך קיבלתי מהזוגות שקיבלו מחגי הנביא, לא יודע. היה גם אולי שמועות כאלה. אבל חלק גדול... למי אמר שזה נכון? כי עכשיו יושבים בית דין, סנהדרין, והם אומרים שזה נכון.
אפילו יש הלכה כבתרי.
מה?
אפילו יש הלכה כבתרי.
כן, זה אפילו ביחס לגמרא. נכון, הסיפור המפורסם בראש השנה, שהיה ויכוח בין רבי יהושע לרבן גמליאל, ואמרו, אין לך אלא שופט שבימיך. בקידוש החודש במיוחד, אפילו אם זה טעות. אבל כנראה שברמה... מסוימת, זה נכון על כל התורה.
על פי הסברות,
על פי דרכי דרישת התורה. על פי דרכי המידות שהתורה נדרשת בהן. אבל הם יכלו להחליט איך לדרוש את המידות שהתורה נדרשת בהן.
כן. יש סכן של תורה, כן, נכון. אז אני מניח שהידע הידע שלהם והסמכות שלהם יותר גדולה ממה שיש לתלמיד חכם בחברה. לכן יש להם יכולת גם נכון. לחדש.
אבל גם היום כל חידוש הוא בנוי על הסף שמעל, הוא גזור ממשהו, זאת אומרת, אתה מעתיק מדמה מתלמיד, אתה לא...
עיקר הכוח הוא מה...
זה מה...
אבל
מהקודמונים.
אנחנו לא קיבלו מרבותיו את הלכות חשמל בשבת.
נכון, כאילו היה.
הוא חידש אותם על פי מה שלימדו אותו. בסדר, ברור, הוא לא המציאים דברים.
כן. אז גם, כמו שאתם אומרים, גם בדורות שלנו יש מעין זה, שיש חכמי תורה שבעל פה, שהתורה מופיעה דרכם. לא רק מצד מה שמעבירים את מה שנאמר קודם, אלא מה שהם מגלים. כשעוד לא הייתה תורה כתובה, אז היה עוד יותר, אני מחבר את זה, שלא הייתה תורה כתובה, וכן היה אפשרות של קיבוץ החכמים ופסיקת הלכה בסנהדרין, או מה שדומה לזה. אז לכאורה, יפתח בדורו, כשמואל בדורו, עיקר הכוח זה השופט שבימיך. שוב, זה לא שלשופט אין עניין להסתמך על זה, אבל לכאורה עיקר זה מה שמופיע כרגע. נחשוב גם, גם, גם לזה, המשל, מה שקורה בחסידות. האם אתה שמקשיב לאדמור כי הוא מפרש הכי טוב מה שאמרו האדמורים הקודמים? לא, כי האדמור אמר. נו, זה קצת בחסידות, אני חושב עם ה... שיש ויכוח בעם ישראל. מוגזם או לא מוגזם, אבל זה קצת נותן משל על הופעה חיה של תורה, כן? כי כשהרבי מלובביץ' אומר משהו, אתה תגיד, רגע, אבל בצמח צדיק כתוב אחרת. וזה לא שאתה והוא מתווכחים מה כתוב בצמח צדיק כשווים. ברור שמה שהוא אומר, אני לא אומר מחוץ לחב"ד, כן, הוא בחב"ד, זה ההמשך, אפילו אם זה לא, אפילו אם יבוא חוקר או יבוא אדם מבחוץ ויגיד בכנות, יעשה את הבדיקה ויגיד, שמע, הוא לקח את זה קצת אחרת, כן. ובאמת עברו שם שינויים, כן? אבל ברור לכולם שהוא המעיין, זה המעיין הנובע שעכשיו מתגלה אצלו. זה תורה חיה, תורה שהיא עכשיו מתגלת. נותן התורה, כן? לא נתן תורה, נותן התורה. אצלנו אפשר להגיד קצת הרב ציודה, לא, זה אולי קצת מורכב לדבר, אבל הרב ציודה, נגיד ביחס לרב, אתם יודעים ש... זה לא סוד, שהיו דברים, הוא הגיש אחרת. גם מי שטוען שהוא שונה, כמעט כל דבר מרכזי שהוא אמר זה מאוד מאוד מצוי, אחר כך אתה רואה את זה בדברי הרב. אבל אף על פי כן היה איזשהו הבדל בהדגשות, אבל ברור שזה כאילו לא משהו אחר. זה כאילו הופעה של תורת הרב בדור השני, עם כל החיוניות, עם כל האמת, עם כל הבהירות שלה, מתבטאת באופן הזה. וכן...
תורת הרב זה הרב אמר.
הרב עצמו זה קצת ככה בשבילנו, כן. נכון. אז באמת בתורה שבעל פה מלאה, שלמה, אז יש כוח להווה לא פחות מלעבר. שוב, זה לא הווה שעניינו להיות מנותק מן העבר, חס ושלום. זה ודאי שיש, כמו שאמרנו, יש גם רצף הרבה יותר גדול. הגדולה של החכם של ההווה, זה לא בגלל שהוא ממציא משהו אחר, אלא בגלל שהוא הכי הכי ממשיך את כל מה שהיה קודם, לא רק מספר כמעתיק, אלא כמישהו שזה אצלו חי, זה זורם דרכו מה שהיה קודם. זהו, ממשיך רב צדוק ואומר שבסופו של דבר הרי גם התורה שבעל פה נכתבה, שבחתימת התלמוד נכתבה תורה שבעל פה, והוא אומר, ואז הוא עושה פה קשר שמאז גם נהיה יותר התחיל להשתרש המנהג, הוא אומר, זה הסיבה שגם יש יותר גם להרבות במאכילה ושתייה בחנוכה, אולי משקול, מאכלים המיוחדים לחנוכה וזה. הוא אומר כי בסופו של דבר גם הנס הזה ניתן להיכתב. כי עיקר הנס הזה זה על הצלת התורה שבעל פה. ברגע שהתורה שבעל פה נכתבה, אז גם הנס הזה נכנס לממשות. וברגע שהוא נכנס לממשות, אז הוא כבר נהיה מעין תורה שבכתב. כן, כן. הוא אומר זה מעין, זה בחינת. אומר שסוף סוף גם תורה שבעל פה הרי היא כלולה בתורה שבכתב, אז לכן גם האפשרות של הכתיבה, שזה משהו... כן. אבל רק להגיד, שכתיבת התלמוד היא באמת עשתה לתורה שבעל פה, שיקרה לה משהו מעין תורה שבכתב. קודם כל זה ברור שזה, כמו שאמרתי, שדווקא כשאין כתיבה, אז יש חיוניות רצופה. זה יכול להיות גם אולי בבתי מדרש, שאולי גם בבריסק זה קצת ככה. שמי שמצוי בתוך בריסק, בדוגמה מעולם הלא חסידי, אז יש הרבה מאוד בעל פה. אצל משפחת בריסק קיימת עד היום. אנחנו מכירים אחד מפורסם גם במקומותינו, הרב ליכטנשטיין, אבל יש גם אחרים. עכשיו ראיתי ספרים, אפילו לא יודע מאיזה ענף הוא, אבל מישהו כתב על קודשים, קודם, מה הדור הזה? סולובייצ'יק. אז יכול להיות שבינתיים כבר כותבים, כי היום גם נורא, יש אפשרויות של כתיבה. ההגדה ששמעתי פעם, שהיה אחד הרב יוסף סולובייצ'יק, כשהיה נתן שיעורים בעטרת כהנים, שהוא גם משפחת בריסק. אני חושב שאולי בן של רב אהרון, בן או נכד של רב אהרון, אח של הרב סולובייצ'יק המפורסם. אז היה מלמד, היה נותן שיעורים בעטרת כהנים, אז ככה היה מלמד. אומר, על התוספות הזה, הסבא שלי אומר ככה. התוספות הזה, הסבא רבא שלי אומר ככה. כל פעם בשיעור. התוספות הזה, הדוד שלי אומר ככה. התוספות הזה, הבן דוד אומר. ואז הגיע לאחד התוספות, הוא אמר, התוספות הזה, לא מבינים אותו במשפחה שלי. כאילו, ואין מה לומר יותר. אז נגיד גם בבריסק, יכול להיות שיש הרבה מאוד תורה שבעל פה. הם הרי ברחו עם פסיקת הלכה, זה קצת פחות בא לידי ביטוי כלפי עם ישראל, כי אם הם היו גם פוסקים, הרי הם באמת גאונים, הרי הם משפחה של גאונים. אז אולי זה היה יותר בולט. במילה שהם ברחו עם פסיקת הלכה, אז הם יותר נשארו בלמדנות. אבל כאילו יש איזו חיוניות שממשיכה, וכל עוד שהיא לא נכתבת, אלא ממשיכה ברצף שלה, יש לה איזו חיוניות. ברגע שהיא נכתבת, מצד אחד זה נותן לה באמת קביעות, השתרשות, התלבשות בעולם הזה. אפשר להגיד שיש גם איזה סייעתא דשמיא על האירוע של הכתיבה. כי בבעל פה באמת הדברים עוד קצת יכולים לזוז לפה ולפה, והנוסחה יכולת, פעם אצלו היא נשנית קצת ככה ואצלו קצת ככה. ברגע שזה נכתב, זה הרבה יותר סופי, ומן הסתם הדברים הם בהשגחה. זה שנכתבו כמו שנכתבו, זה שהם עברו כמו שהם עברו. זה מצד אחד, שיש פה איזה באמת הופעה שהיא מעין נבואה, מעין רוח הקודש כשהדברים נכתבים. מצד שני, זה באמת כבר כאילו איזשהו פער, כן? הכתיבה עושה איזה פער בינינו לבין החיוניות של הדברים. ואז גם, כמו שבית ראשון, לעומתנו, אנחנו פוגשים אותו רק דרך הכתב, כאילו גם בית שני, בבחינה מסוימת, אנחנו פוגשים אותו דרך הכתב. ואולי זה יחסי, כן, שהבית ראשון הוא עולם של שכינה גלויה לעומת הזמן שאחריו, ובית שני זה עולם של שכינה גלויה לעומת הזמן שאחריו, ואולי זה גם עוד שלבים בתורה שנכתבו, כן, אתם יודעים שכל פעם שהיה ספר, אני יודע, פסק שכל עם ישראל קיבל אותו, אני חושב שהרבה פעמים זה גם היה סיכום של תקופה, שולחן ארוך, עכשיו גם סיום תקופת הראשונים. נשאר משנה ברורה, אנחנו יודעים בדיעבד שזה סיום תקופת האחרונים במידה רבה, נגיד, יש מי שאמר, כן, אפשר לומר את זה אולי, אבל של הספרדים אולי זה גם, אולי קצת זה, אבל מה המשמעות של משנה ברורה? שהיה רצף של הרבה דורות של נושאי כלים של השולחן ארוך, ואז עם ישראל עבר טלטלה, וכאילו זה סיכום של כל מה שנאמר בדורות האלה, ואנחנו חיים כבר במקום אחר, לא במקום אחר, גם במשהו ברצף השתנה.
יש
רצים
להגיד את התקופה שלנו כתקופת המלקטים. כאילו היום
כמעט
אין יותר מדי חידושי,
נכון. זה פחות או יותר
לעשות את כל
השיטות
ולהכריע.
כן. אני חושב שנגיד אחד הספרות שספר מתקבל, זה הרבה פעמים קשור למעבר, שכאילו זה הסיכום של כל התקופה הזאת ואנחנו כבר לא חלק ממנה. אנחנו כבר מקבלים אותה כעובדה, כנתון, היא עוד לא מתרחשת, היא כבר הסתיימה. בחיתום שלה הוא גם בספר. אז האם להגיד שגם הרבה זה הסיכום של תקופה, הם יגידו. אבל ויכול להיות שבעוד 300 שנה, אז יראו חלק מהספרים שנכתבים היום אולי כתחילה של תקופה, ולא יודע אם כסיום, כן. וברור שאנחנו בתקופת מעבר, כן? לעומת הדורות שלפני, עם ישראל עבר מקום באופן מאוד דרמטי, כן? המקום הפיזי.
מה
השואה? מה? יש הרבה פעמים זה קשור גם למעבר מקום. הצורך לחתום זה כי כבר אתה לא יכול ש... כבר ההמשכיות הזאת לא קיימת, אז צריך שיהיה לה איזה סיכום שהוא כבר יעבור הלאה. נגיד המשנה זה סוף ה... יש לה איזה סוף ה... תורה של ארץ ישראל, למרות שהירושלמי אותה נמשיך, אבל כבר רואים שזה פחות. עם התוקף, עם העוצמה, עם ה...
תלמוד
בבלי לכאורה זה סוף בבל. כן. למרות, שוב, היה איזשהו המשך, אבל כבר הייתה ירידה של בבל. ידוע שכמה דורות אחרי הרבה שעוד היה כאילו סוף הסבוראים, יש כמה סוגיות שהם השלימו או הוסיפו, אבל כאילו... וגם זה בהשגחה, צריך כמובן לומר, גם זה בהשגחה, איפה עם ישראל נמצא ולאן הוא עובר. ברור שאנחנו, זה גם מעבר. עם ישראל היה חלק ניכר באירופה, ארצות המזרח. עכשיו עברו שתי ארצות מרכזיות, כן, ארץ ישראל, להבדיל ארצות הברית. שתי המקומות, שאר המקומות, יש קהילות קטנות, נכון. ברור שזה... אני אומר גם בהרגשה, בשבילנו מה שהיה לפני 100 שנה, זה כאילו עולם אחר כזה. יש כזה כבר סיפורים, זה אגדות כזה מלפני. למרות שאנשים, יכול להיות שהם... הם יגיד, הם אולי מרגישו הרגשות, לא יודע, כמו היום, לא יודע. יש משהו, המרחק הזה, היא כנראה גם באופן אמיתי, זה לא סתם הרגשה. שהייתה איזו חיוניות שהיא כבר התרחקנו ממנו. לכן גם עומדים כלפי הבירת כבוד. כל דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, אנחנו יודעים שהעולם לא רק יורד, אלא גם מתעלה. אבל יש גם צד של ירידה, לכן יש לנו איזה, כל פעם בירת כבוד כלפי אותה מציאות שאנחנו כבר מסתכלים עליה מרחוק, כן? יותר פוגשים אותה דרך הספרים. אז באמת יוצא שה... באמת יצא לי לראות ככה באיזה מאמר, שזה לימוד זכות, יש הרי דיונים על זה, אבל הסבר נאה, למה חנוכה לא נזכר במשנה. נכון, בבבא קמא יש משפט אחד, ויש נדמה לי במגילה, על קריאת התורה אני חושב, גם מוזכר משהו. אולי הספד בעניינים של הספד וטענית גם מוזכר. אבל רק בקיצור, בזה, אין הלכות חנוכה. יש סוגיות על זה בגמרא, אבל אין משנה. אפשר להגיד שהמשנה סמוכה לדברי תורה, ולכן זה מה שלא ניתן להיכתב. או, בגלל זה, אז באמת, מה שהתחלתי כתרוץ אולי יותר מעשי, שאמר שהמעלה של החשמונאים זה... שהם עוד היו התורה שבעל פה שלא נכתבה. אפשר אפילו להגיד, זה אולי היה הבדל. החשמונאים היו הבחינה של התורה שבעל פה שלא נכתבה, והם רצו להמשיך מציאות כזאת לאורך זמן, הם רצו גם את המלוכה, שזה יהיה כאילו ההנהגה של עם ישראל, ולא זכו לזה בשלמות. ובסופו של דבר הוצרכנו לכתיבה. אבל כאילו להם השאירו אותם באמת בבחינה של בעל פה. אולי באמת יש בזה, כאילו לשייר זיכרון לחיוניות המקורית של תורה שבעל פה. כאילו, היא גם בסופו של דבר, עת לעשות לשם הפרו תורתך, אז דווקא המעלה שהיא גם הגיעה לכתיבה, גם שמענו, גם זה גילוי אלוקים מיוחד. אבל החיוניות שלהם הייתה המקורית, תורה שבעל פה שלא נכתבה. וכל זה לפתדו קושר לנושא של הסעודות, כן? זה שאין ממש, ממש סעודות כמו חגים דאורייתא, זה בגלל שזה באמת לא זה. זה שיש הווה אמינא, אז בפורים כבר יותר. ובחנוכה זה קשור לזה שבסופו דבר התורה שבעל פה נכתבה. טוב, אז באמת, אנחנו שנזכה גם מצד אחד להבין את הכתובים, את ה... הייתי אומר, משתמש בביטוי אולי שמבטא את המעבר בין על פה לכתיבה, זה העתקה. נכון, גם כפשוטו, כשמעתיקים... מה? כן. אבל זה כמו ויעתק צור ממקומו. העתקה זה כאילו מעבר מאוד גדול. כאילו, המעבר מעל פה לכתיבה זה העתקה, זה לקחת רעיון ולהעתיק אותו. מהבעל פה לכתיבה וגם מהדור שעוד לפני הכתיבה לדור שאחרי, זה כאילו מעבר מאוד גדול. אז מצד אחד שנזכה לקבל את הדברים מתוך הכתיבה שלהם באמת, כשלומדים תורה שבעל פה, בסופו של דבר צריך להחזיר אותם לחיוניות המקורית שלהם. ועולם יראה אדם, וגם כשאתה אמר, זה בעל שמועה כאילו עומד נגד עיניו. שנרגיש את החכמים, את המוראים שמדברים, את התנאים שמדברים. אז גם מתוך המילים שכתובות לדקדק, וגם בסופו של דבר, כמה שיותר לזכות לחזור למקום החיוני הזה של תורה שבעל פה, ששם הכל ברצף, הכל זורם, הכל יכול גם להתחדש דווקא מתוך המקוריות, בלי שום סטייה, ובאמת לזכות למושג הזה שאומרים לשבת עליו, וחיי עולם נטע בתוכנו.